עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גריסאו.
ערב טוב, שבוע טוב, כמעט שנה חדשה בפתחנו, ואנחנו כאן כמדי שבוע בתוכנית שנועלת את השנה היוצאת ופותחת את השנה החדשה תשפ"ו שתבוא עלינו לטובה. ואנחנו כאן בתחשבו טוב מדי יום ראשון, משתדלים בתדר חיובי למלא את השעה ולשוחח עם ועל אנשים שיכולים לעורר בנו השראה, לפתוח את הלב, להרבות בנו דעת ולעזור לנו להיות הגרסה היותר טובה של עצמנו ולהתמודד עם כל מה שהחיים מזמנים לפתחנו, והכל ברוח טובה ובחשיבה טובה. אנחנו תמיד שמחים לתת במה לכאלה שעושים למען האחרים, וכמדי שבוע תחתינו מלאה. אנחנו לא נפתח את השעה הזו לפני שנודה. אסף נבו ערך ומפיק אותנו, אחראים על השידור רן לודין ואילי זק וגיא רביב בדיגיטל. אז אנחנו מודים למי שמאפשר את השעה הזו, ואנחנו שמחים לפתוח את השעה הזו עם דוקטור אנבלה שקד, מחברת רב המחר, לקפוץ למים, מיימנות להשתתפות מלאה בחיים. ערב טוב לך דוקטור אנבלה שקד, ותודה רבה שאת איתנו.
שלום שלום, תודה שהזמנתם אותי.
אז איתך אנחנו רוצים לדבר על התחלות חדשות, הפריבילגיה הזאת שיש לכולנו, לנעול שנה ולפתוח שנה חדשה, ולהיות מסוגלים לעשות עם כל הקושי וכל האתגר את ההסתכלות הזו קדימה. אז אם הייתי מבקשת אותך לתת סימנים לדמותה של ההתחלה הנכונה, אז מה היית אומרת?
כן. אז קודם כל לא תמיד התחלה היא פריבילגיה. למעשה אנחנו יוצאים להתחלה חדשה משתי נקודות אפשריות. אחת היא מתוך בחירה, שהחלטנו לצאת למסע, כי אנחנו רוצים, כמו שתיארת קודם, לשדרג, להשתפר, להתפתח וללמוד. ולפעמים אנחנו יוצאים עם ביתה, לא תכננו, לא רצינו, והחיים מוצאים אותנו למסע שאין לנו ברירה אלא לצאת אליו. אז אם הסכנה של לא להתחיל קשורה לזה שאנחנו יצורים שמאוד אוהבים חזרה. זאת אומרת, ברגע שאנחנו עושים משהו הרבה פעמים, נוצר הרגל, וכל ההוויה שלנו הולכת יותר לכיוון של שימור מאשר של התפתחות ושדרוב. ולכן זמנים כמו שנה חדשה, זאת אומרת הטקס הגדול הזה, התחושה הזאת שיש התחלה שלא עובר עוד יום, אלא היום הזה מסמל משהו, הוא הזדמנות מאוד חשובה, היא קריטית למעשה, כדי לעצור רגע להתבונן ולבחור.
ומה הם לדעתך התנאים שנכון שאנחנו מבחינה מנטלית נצייד את עצמנו, נבוא עם התודעה הזאת על מנת באמת שתהיה זכות הבחירה האמיתית? כי כמו שאת אומרת, נקודת ההתחלה היא לפעמים באין ברירה, אבל המשוכה היא באמת לעבור את זה, כדי להגיע באמת למעמד הבחירה. אז מה אנחנו יכולים?
שאלה ממש חשובה. כן, אז קודם כל הנקודה, זאת אומרת הידיעה שקודם כל שווה להתבונן, לחשוב, לבחור, ואז ההתבוננות אמורה להוביל למשהו שהופך להיות הניצוץ לשינוי, שהוא תשוקה. זאת אומרת, הרצון שמתעורר לשינוי, לחידוש, לשיפור, לריפוי, משהו שאיזה קול מבפנים שקורה לצאת לדרך. ולכן אנחנו צריכים את הניצוץ הזה של התשוקה, וזה מוביל אותנו לפעמים לאנרגיה שאחרי החגים, מהר מאוד אחרי החגים היא דואכת. כן. כי אנחנו עושים איזה, פתאום יש אנרגיה, אנחנו עם השנה, ומעכשיו אני אעשה, או אני אלמד, או משהו כזה, וזה לא מחזיק. אז כן צריך תשוקה, כי התשוקה בלי הרצון אין לנו אנרגיה. אבל once מתעורר הרצון הזה, תנעלו אותו. זאת אומרת, לא לתת, לא לסמוך שגם מחר אני אתעורר עם אותם אנרגיות, ואותה התלהבות, ואותה מוכנות לפעולה, אלא לדעת שבגלל שאנחנו כל כך אוהבים שגרה, אז אני חייבת עכשיו לעשות מעשה. למשל, אם אני החלטתי השנה שאני רוצה לטפל בעצמי באיזושהי דרך, בין אם זה טיפול נפשי, בין אם זה טיפול בסטרס, בין אם זה התפתחות אישית, אז עכשיו אני מחפשת את המקום שאליו אני נרשמת, אם זה ללימודים, אם זה לתוכנית, אם זה לטיפול, לאימון, למסגרת, שאני לוקחת את האנרגיה של עכשיו כדי כבר להתחיל איזשהו הליך של שימור,
שיחזיק
אותי אחר כך.
אז טיפ ראשון, אחת שנוצרה אנרגיה.
קודם כל לחפש, בדיוק, קודם כל לחפש את התשוקה, מה אני רוצה, מה אני חייבת, מה אני אצטער עוד שנה, אם לא עשיתי השנה, וואנס זה מתעורר, אז להגיד, אוקיי, אז בוא נראה מה הצעד הראשון, וממש לנעוץ אותו, להתחייב.
אין דחיינות, כן.
בדיוק, כי אחרת זה כבר ידעך, זה כבר ייכנס לשגרה, ואנחנו נגיד, אוקיי, יום אחד, וכמו שאנחנו יודעים, יום אחד זה שם קוד לאף פעם, או בעוד המון זמן, ואז אנחנו נחכה עד שהדבר החשוב הזה שאנחנו רוצים יהפוך למשבר, ואז לא תהיה לנו ברירה. אבל אז זה כבר לא בכיף לעשות שינוי, אלא מתוך אילוץ, עם הרבה הרבה יותר כאב ומחיר.
כן, ומהניסיון שלך, כי אנחנו בכל זאת רוצים לטעת אופטימיות, אז אחת שמצליחים לא לדחות ולנעוץ, זה עובד.
זה עובד כי בסופו של דבר אנחנו צריכים איזושהי מערכת של שימור. למשל, להשתמש בסביבה הפיזית שלנו, כדי להזכיר לנו את הבחירה הזאת. נניח שיש איזושהי מטרה, או משהו שאני רוצה להגשים השנה, אז תחשבו על דימוי, אם זה היה משהו, נוף, חי, דומם, צומח, איך זה היה נראה? ונניח שהדימוי הוא הר, לצורך העניין, כי אני רוצה להיות, כן. לדעת, יותר יציבה, ולא להיות מופעלת מבחוץ, אז אני מחפשת תמונה מעוררת השראה של הר, ושם אותה כשומר מסך. ואז כל פעם שאני לוקחת את הטלפון, יש לי תזכורת לבחירה שהייתה משמעותית ברגע שהייתה אנרגיה. יפ. או אני יכולה להגיד אם זה היה צליל, אם היה לזה פס קול, כן. אז איזה פס זה היה, ואת זה תשימו כצליל של או של להתחיל את היום עם הצליל הזה, שהשעון המעורר, או צלצול שמישהו מצלצל אליי, ואני שומעת תזכורת, לקריאה הזאת הפנימית האותנטית שאני רוצה להנחיח. אז אלה דוגמאות קטנות של תהליכי שימור.
דוקטור אנבלה שקד, תודה רבה. תודה, את יודעת, השיח איתך מלמד שגם הדברים הגדולים יכולים להתחיל בדברים מאוד קטנים ומאוד אפשריים ונגישים.
רק ככה, רק דברים, כאילו דברים גדולים, זה הרבה דברים קטנים שנעשו בעקביות.
אז תודה רבה, שתהיה שנה מבורכת ושנזכה כולנו לעשות התחלות חדשות, משמעותיות ונכונות. תודה ושבוע טוב. תודה רבה. ועכשיו אנחנו עם הרב דוד סתיו, מייסד ארגון רבני צוהר ורב העיר שוהם. ערב טוב הרב סתיו ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב מצוין, שלום שלום.
אז
אני כן מסדר משהו, כן, אני איתכם.
כן. אז לפני שניגש לפסק ההלכה כל כך מיוחד שפורסם, נדבר קצת על ראש השנה, ואם אתה יכול קצת להרביץ בנו תורה על ערכי החג הרלוונטיים לתקופה המאוד מיוחדת, שלא לומר מורכבת, שעוברת על עם ישראל.
אני אתחיל קודם כל בהלכה מאוד מיוחדת, אולי המצווה הכי חשובה של ראש השנה, היא המצווה לשמוע קול שופר. את יודעת, השמיעה בקול שופר, את קול השופר, היא פעולה מאוד מיוחדת. אין, הקול הזה אין לו מילים, זה הרי צלילים, צליל של תקיעה ותרועה, יבבה כזאת. וזה מעניין שהמצווה הראשונה שהיהודי מתכוון לעשות אותה, המצווה המיוחדת הראשונה בתחילתה של שנה, היא לשמוע, היא להקשיב. ולמה להקשיב? להקשיב ליבבות, להקשיב לכאבים. אנחנו אחרי שנה, שנתיים של כאבים גדולים של החברה הישראלית, כאבים של משפחות החטופים, כאבים של המשפחות השקולות, כאבים של המילואים נקים ונשותם, כאבים של הפצועים בגוף ובנפש. הדבר הראשון שאנחנו בעצם אומרים לעצמנו בראש השנה, להקשיב. אתה לא חייב להסכים עם כל אמירה שמישהו אומר, אבל לפני הכל אתה חייב להקשיב לצלילים, לצלילים של הכאב, גם אפילו בלי מילים. כי יכול להיות שלמילים, כשכבר הצלילים יהפכו למילים, יכול להיות שאתה לא תסכים עם המילים. תחלוק על העובדות, תחלוק על הפרשנות, אבל על הכאב אל תחלוק. תאמין בכנות הכאב. אז דבר ראשון אולי שהייתי לוקח איתי לראש השנה הזה, זה את הרעיון של הצורך לשמוע, להקשיב.
וברשותך, אני ככה, תוך כדי שאתה אומר מאוד נכון, אני שואלת את עצמי, האם לא איבדנו קצת את היכולת להקשיב? כי לפעמים נדמה שאנשים לא באמת עד הסוף מבינים את מהותה של ההקשבה.
כן, אני קודם כל אני מסכים. לצערי אני מסכים איתך. הרבה פעמים כשאני שומע אותך מדברת, אני חושב, לפני שאני מקשיב למה שאת אומרת ולצלילים של מה שאת אמרת, אני כבר שואל את עצמי איך אני עונה, איך אני מגיב. ואולי הברכה הגדולה ביותר שאני יכול לברך אדם, זה שהוא לא יחשוב על איך הוא מגיב, אלא שיחשוב על איך הוא מקשיב, ומה הוא שומע ומה הוא לומד ממה של השני היה לומר. רק השלב הבא יהיה השלב של מה יש לי להגיב, מה אני מרגיש כלפי מה ששמעתי.
או אולי לפתור מהצורך להגיב.
גם זה, גם זאת אפשרות. אולי האפשרות לפעמים יותר נכונה. אבל על כל פנים, ודאי, זה מתחיל בהקשבה. וזה אולי הדבר הראשון של ראש השנה. נקודה שנייה שהייתי לוקח איתי מהרעיונות של ראש השנה, זה להאמין ביכולת לעשות אחרת. המסורת היהודית היא מסורת שכל כולה מושתתת על תקווה של האפשרות לשנות. המילה שנה יכולה להתפרש בשני מופנים. בבניין קל, שנה פירושה לשנות, לחזור ולעשות את אותו דבר. אבל בבניין פיאל, השורש שינוני זה לשנות. אנחנו מאמינים ביכולת של האדם לשנות. אנחנו מאמינים שהעובדה ששנה שעברה עשינו כך, התנהגנו כך, פעלנו בצורה מסוימת, לא מחייב אותנו להמשיך לעשות את אותו הדבר בשנה הבאה. אפשר שבשנה הבאה נראה ונפעל אחרת. זה תלוי רק בנו. ואולי הסיפור המרכזי של האמונה במושג ראש השנה, זה ביכולת לייצר משהו חדש. ואנחנו מאמינים בזה. מאמינים שמבחינתנו, מחר בערב, היום, יום שני בערב, שבו יהיה ראש השנה, זה היום שבו תהיה בריאת עולם חדשה. אני יכול ליצור מציאות חדשה גם בעולם, גם בתוכי, גם בזוגיות שלי, במשפחה שלי, במערכות היחסים, בקהילה, במדינה. יכול להיות אחרת, וצריך להיות.
אמן. ומי כאן ברשותך הרב סתיו על פסק ההלכה שמותר להקל על חיילי המילואים לשוב לביתם אף בעיצומו של החג במידה ואין דרך אחרת?
כן, כמובן לא אמירה גורפת, וכמובן קודם לפני הכל צריך לדעת שיש רבנות צבאית וכדאי תמיד להיוועץ בה ולשמוע את דעתה במקום, כי נסיבות יכולות להשתנות. אבל אני רוצה לומר את התשובה העקרונית שעניתי, ואני חושב שהיא נכונה, ואני חושב שזו גם העמדה של הרבנות הצבאית. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד קשה. רבות רבות מנשות המילואים נקים, הם על סף קריסה. הם כבר סבב רביעי, חמישי ושישי, ולהיות את החג בלי הבעל ובלי האבא, דבר קשה מאוד. ויש לא מעט נשים שומעות, אם באמת, יהיה אסור לו לחזור לחג, כתוצאה מזה שיש לו איזה משימה אחת או שתיים לעשות בחג, אני לא אראה אותו כל החג, מצידי שלא ילך למילואים איתו. ואנחנו יודעים שיש כאלה שלא הולכים. ולכן, בלשון חכמים, זה נקרא, נמצאת מכשילם לעתיד לבוא. אם אתה לא תתיר להם לחלל את החג, בפעם הבאה הם לא יבואו. הם לא יבואו לשירות, הם לא יבואו לדברים אחרים. ואנחנו מבקשים שמדינת ישראל תתקיים ותוכל להתגונן ולעמוד על נפשה. ולכן, במקום שבו המילואימיקים כבר נמצאים כל כך הרבה זמן, וקשה להם, ומתקשים לעמוד במשימה הזאת, בלי שיותר להם לחזור, אז אכן יתרתי להם לחזור בחג.
אתה יודע, התפיסה הזאת שהיא מאוד, אותי רגשה כשקראתי את זה, והיא מאוד לא שגרתית, ואני אגיד לך מה אני חשתי, שיש פה משהו שהוא הרבה יותר גדול מהקיום ההדוק של המצוות, שבוודאי הן חשובות, שזה המטרה הנשגבה הזו שקוראים לה המדינה, העם.
תראי, קודם כל, אני שמח לשמוע את מה שאת אומרת, וגם קצת מיצר על מה שאת אומרת. ואני אגיד לך מה אני שמח ומה אני מיצר. אני שמח שאת הרגשת נכון. אני מיצר שזה היה לך הפתעה. כי מה חשבנו? חשבנו שתורת ישראל עומדת מנגד, כשמדינה מתמודדת בצורה כל כך קשה, מול אויבים מבחוץ שרוצים לחלותנו? מה, התורה רוצה שאנחנו נלך קצון לפרח? מה חשבנו? חשבנו שהתורה תיתן למדינה שלנו ככה לשקוע וללכת להרדון בגלל קדושת החג וקדושת השבת? הרי קדושת החיים וקדושתה של הלאומיות היהודית, שיכולתנו לחיות כאן בשלום וביטחון, גוברים לאין ארוך על כל מצווה ומצווה, חוץ משלוש עבירות חמורות שבתורה. וחכמנו מספרים, יהודים מספרים, שהיו תקופות שבהם הגויים חשבו שהיהודים מחשיבים את השבת יותר מאשר חיי אדם, והיו יוצאים למלחמה מול היהודים דווקא בשבת, כי הם חשבו שהיהודים לא יגנו על עצמם. והיו כנראה תקופות שגם יהודים לא יגנו על עצמם בשבת. ובאו כן. חכמים ולימדו אותנו שלא זאת התורה. תורתנו מצווה אותנו וחי בהם ולא שימות בהם. ופיקוח נפש, ופיקוח נפש של צבא, ופיקוח נפש של המדינה, דובר על הלכה כזו, על הלכה.
הרב דוד סתיו, מייסד ארגון רבני צוהר ורב העיר שואם, תודה על ההשראה שאתה מעורר בנו כל פעם שאנחנו מדברים איתך, ושתהיה שנה מבורכת, אמן.
שנה טובה לכולנו.
אמן, תודה רבה. ועכשיו אנחנו לפינתנו היו ועודם, אנו משתלים מדי שבוע להזכיר, להכיר ולהוקיר, אנשים שהגם שהם לא בקרבנו משנתם מורשתם עדיין מהדהדת ומהווה השראה בהרבה מאוד מובנים, ואנחנו מבקשים לדבר היום על הרב קוק, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הרב הראשי האשכנזי הראשון בארץ ישראל, שנולד לפני 160 שנה והלך לעולמו לפני 90 שנים. ואנו מבקשים לדבר עליו ולפתוח צוהר למשנתו המאוד עשירה ומשמעותית עם הרב יואל בינון. ערב טוב הרב יואל בינון ותודה רבה שאתה איתנו.
שלום וברכה.
אז היום אנחנו רוצים לדבר איתך על הרב קוק. אז אתה יכול אולי קצת לדבר על הדרך כדי שמשם נצלול לתוך המשנה עצמה?
לפני שנדבר על הדרך, אני חשוב לי לספר שאני התאהבתי ברב קוק בגיל 12. כנער צעיר בחיפה. קראתי בעיתון פנים אל פנים, עיתון לבית ולמשפחה, היה כל שבוע פרק על האיש נגד הזרם. ואני חיכיתי לעיתון רק כדי לקרוא על הרב קוק, וזה היה הדבר החשוב ביותר. והתאהבתי בו כל כך שהחלטתי שאני אלך ללמוד בישיבת מרכז הרב.
וואו.
כך עשיתי, אחרי שסיימתי תיכון בחיפה, מיד נסעתי לירושלים, ועזרו לי וסידרו לי, והתחלתי ללמוד בישיבת מרכז הרב. אצל הרב צבי יהודה, בנו של הרב קוק, אז זאת בשבילי חוויה מעצבת מגיל צעיר.
וואי, כשאנחנו מדברים על השראה והשפעה, נראה לי שיש פה דוגמה מזוקקת למה זה. אוקיי, ועכשיו נדבר על הרב קוק.
הרב קוק הוא בראש וראשונה מייצג המובהק ביותר של מה שחזל קראו תורת ארץ ישראל. זאת אומרת, יש משהו בעלייתו ארצה שהאיר את עולמו ואת עולמנו.
ותרחיב על כך.
תורת ארץ ישראל, בניגוד עמוק לניסיון לחזור ולבנות חסידויות וישיבות ולנסוע לראש השנה לאומן וכל מיני דברים כאלה, להחזיק את הגלות, להחזיק את הגלות, לשמור על תורת הגלות. אני מבין שרבים אומרים תורת הגלות שמרה עלינו אלפי שנים, אז מה, אנחנו לא יכולים לנטוש אותה. הרב קוק העיר את תורת ארץ ישראל.
אז זה המקום אולי להגיד שב-1904 הוא עולה לארץ.
בכ"ח באייר. איזה יום.
והוא הופך להיות רבה של יפו והמושבות.
נכון.
וכמו שתום אומר, הוא רואה באמת במפעל הציוני את תהליך הגאולה. ומשהו על הדרך שאותה הוא עושה על מנת שהתפיסה הזו תקה שורשים וגם תקבל משמעות מוחשית.
אז למשל, אני שאלתי את מורי ורבי הרב צבי יהודה קוק, בנו של הרב קוק, בתמימותי, איך הרב כל כך בטוח שאנחנו בגאולה? הוא הסתכל עליי בחיוך ושאל, פירות יפים מארץ ישראל בשוק ראית? ואז הראה את הגמרא שהקץ המגולה זה שארץ ישראל נותנת את פירותיה בעין יפה.
כן.
המהפכה החקלאית, מה, אנחנו, זה טבעי, זה נורמלי? מאות שנים הארץ הייתה ביצות ושממה, מה זה?
אגב, אחד המשפטים המפורסמים שלו זה הישן התחדש והחדש התקדש.
נכון, נכון, כי הרב קוק זיהה בציונות גם בין פורקי העול המכונים חילונים את עזיבת הגלות, והוא ניסה ועשה מאמץ גדול כדי להאיר להם את תורת ארץ ישראל. לדעתו של הרב צבי יהודה, זה תהליך שלוקח זמן. גם הרב קוק ככה הבין, אבל אי אפשר להשוות פריקת עול בגולה לפריקת עול בארץ. זה בעצם הפניית עורף לגולה, רוצים את הארץ, את הארץ.
כן.
לשמור עליה, להגן עליה, לבנות אותה, להפריח אותה מתוכה. אצל הרב קוק זה היה אור גדול מאוד, וצריך להוסיף לזה שאנחנו מדינת קיבוץ גלויות. לא היה דבר כזה אף פעם בהיסטוריה בשום מקום. שום עם לא שרד בגלויות, וגם עם ישראל לא חזר בקיבוץ גלויות, רק בדורות האלה, בימינו.
אז כאן אנחנו נאמר, אפרופו הפתיח, שב-1924 הוא מייסד את ישיבת מרכז הרב, אנחנו מדברים על כמעט 24 שנים לפני קום המדינה, והישיבה הזו קיימת עד היום, ובאמת מוציאה מבין כותליה רבים ומלומדים שמשפיעים מאוד בהרבה מובנים.
ואני זכיתי ברוך השם ללמוד בה.
ואתה זכית ללמוד בה. עכשיו, אם הייתי שואלת אותך בתוך הגותו ותפיסתו. מהם הדברים שהם רלוונטיים מאוד גם היום? מהם העקרונות שהם נכונים במיוחד היום? מה היית אומר?
הרב קוק הדגיש מאוד מאוד שבתורת ארץ ישראל הדברים הולכים מן הכללים אל הפרטים. לא, בתורת הגלות זה פרטים ועוד פרטים ועוד פרטים ועוד פרטים. בתורת ארץ ישראל מסתכלים על הפרטים מתוך הכלל. וזה נכון בראש ובראשונה לתודעה של אנחנו כלל ישראל. אנחנו כלל עם ישראל החוזר הביתה. וזה האור הגדול, מתוך זה מסתכלים על הפרטים.
אוקיי, משהו נוסף שאתה רוצה להוסיף אולי על כתביו הרבים ועד כמה הם נלמדים גם היום ומשפיעים על החינוך?
הכתבים עצמם הרב קוק כתב בסערת נשמה גדולה בלילות, אבל בנו, מורי ורבי הרב צבי יהודה, הוא ערך את האורות, אורות. הרב הנזיר ערך את אורות הקודש, אורות ואורות ואורות ואורות. לראות את האור פירושו להסתכל על כלל ישראל, לקרוא את, גם את המדרשים ואת הגמרות.
אגב, זו אולי הסיבה שקראת גם לספר שאתה כתבת, לאחד את הבלתי מתאחד.
נכון, וזה מתורת ארץ ישראל שמתחילה בתורה, בתנך. אי אפשר להתחיל ללמוד מדרשים וגמרות בלי ללמוד את התנך. אנחנו בארץ התנך, אנחנו בארץ קיבוץ גלויות, במדינת קיבוץ גלויות. צריך להסתכל על זה באור הכללי הזה, ואז הכל נראה אחרת.
משהו נוסף מתוך אותה מורשת מפוארת שהוא הותיר לנו?
אנחנו ערב החגים.
כן.
הימים הנוראים וחג הסוכות האסיף. ואני הלכתי הרבה פעמים עם רב צבי יהודה לבדי, לביתי אותו בכל מיני הזדמנויות ושאלתי שאלות, ואצלו בבית ראיתי מאחוריו על השידה תמונה של הרצל, והרבנים, הרב קוק והרב הנזיר והרב חרלאפ והנציב מסביב להרצל, ודבר כזה לא ראיתי אף פעם.
אוקיי.
גם לא בחינוך הדתי ולא בבני עקיבא, תמיד זה היה נפרד. ואזתי את פניי ושאלתי את הרב צבי יהודה, רבנו, מה עושה תמונתו של הרצל בין תמונות הרבנים? הוא אמר לי בחיוך, אולי זה לא ימצא חן בעיני זה או אחר, אבל אותו שלח הקדוש ברוך הוא להתחיל להוציא אותנו מתוך הגלות הזאת.
כן.
אף פעם לא שמעתי על הרצל שהקדוש ברוך הוא שלח אותו.
כן.
שום מקום לא דיברו ככה. חזרתי הביתה, התחלתי לקרוא הרצל. וגיליתי הרצל שאף אחד לא נספר אותו.
כן.
גיליתי. בקונגרס הציוני הראשון, הרצל אמר שובנו אל היהדות, קודם לשובנו אל ארץ היהודים. למה לא מספרים את זה?
כן. הרב יואל
בן
נון, הרב קוק והרב צבי יהודה. כן. הרב יואל בן נון, תודה רבה ששפכת אור על באמת אחד הרבנים הגדולים. הרב קוק, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, זכרו לברכה, שהלך לעולמו לפני 90 שנים. תודה ושיהיה שבוע טוב. תודה רבה.
שנה טובה ושנה לטובה.
אמן ואמן, תודה רבה. ועכשיו אנחנו עם דוקטור בועז רון, מטפל, מרצה ומעביר סדנאות. היות ואופטימיות, תקווה ואמונה הם אחד מערכי החג, אז אנחנו מבקשים לדבר עם דוקטור בועז רון על איים של אופטימיות. ערב טוב לך.
ערב טוב.
ותודה ערב רבה שאתה איתנו.
בשמחה רבה, וזו זכות גדולה עבורי.
תודה.
אז אני אדבר על הדברים, אני רוצה רק להגיד מההתחלה שנותן ארבעה מרשמים, ואם יש לי חצי דקה בסוף, אני נותן תוכנית פעולה איך ליצור איים של עושר. זה שם ההרצאה.
בבקשה.
יופי. אז אני מדבר על תקופה שהיא מאוד מאוד מאתגרת. רוב האנשים ממש מותשים. חולמים על חיים טובים ובריאים, ובפועל נורא נורא קשה ליישם. אנחנו רוצים משהו שאפשר ליישם אותו היום, וגם לאורך זמן, גם שנים קדימה. בפועל אנחנו יותר מנוהלים מאשר מנהלים. איים של עושר בא לעזור לאנשים לא רק לבנות או לפנטז על מטרות, אלא ליישם אותם בפועל. לבנות סיסטם של ניהול עצמי בכיוון הנכון. עכשיו אנחנו מדברים על דבר ראשון, שמדבר, אני מדבר על כמה סלולים של שינוי. דרך השכל, דרך הרגש, דרך הרוח, כמו שאמרת, אתם מרשמים תוך כדי. אבל לפני הכל, אני חייב לגייס מוטיבציה. כי מוטיבציה היא הדרייב, גם הרצאה טובה חייבת לגרום לבן אדם להגיד, או, מחר אני משנה את זה. או, יש לי כלים לעשות את השינוי. אז מוטיבציה יש ממלא מלא מקומות. המוטיבציה שלי, שאני מסתכל על זה שאני חלק מרצף. אתם יודעים, אני חלק מרצף של אבות אבותיי, שמשיך אליי ומשיך לילדיי, שבעזרת השם גם לילדים שלהם. אני רואה שקיבלתי מתנות מדהימות מהוריי, אבל קיבלתי גם דברים שהם לא פתרו. ביהדות מדברים על זה בתור אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה.
כן.
ואנחנו חייבים להבין שאם לא נמצא את המוטיבציה לא נזוז. בשבילי זה מוטיבציה אדירה לעשות לחיים, לילדים שלי חיים יותר טובים. וגם למטופלים ולכל אדם שאני מגיע אליו בקרבה. הנושא שמאוד מאוד קל להבין ולתקן, אני קורא לו אזורים כחולים. אזורים כחולים זה סרט מדהים שנמצא בנטפליקס, והוא מדבר על אזורים בעולם שבהם אנשים מגיעים לגיל 100 פלוס, באיכות חיים טובה, הם בריאים, הם צלולים, וכולנו, כולנו רוצים את הדבר הזה. שם מדברים על תזונה ועל פעילות ועל שינה ומערכות יחסים, אני מפשט את זה. אתם יודעים לאנשים שקשה לעשות ספורט, תדליקו מוזיקה, תיקחו את כל המשפחה, תחגגו, תרקדו, תזיעו, אתם עושים פעילות ספורטיבית. נקודה נוספת זה בדיקות מעבדה. יש לנו אוצר ענק, אני אומר את זה בתור רופא, שאנחנו יכולים להשתמש בו, כי לא פחות חשוב מה שאנחנו אוכלים, חשוב מה שאנחנו סופגים. ושינויים שם, השלמות, יכולות לעשות שינוי דרמטי, גם שנים קדימה. זה מרשם ראשון, להיות על זה. כלומר, לא רק להתמסר ל... לרופא או למטפל, אלא לחקור למה זה ככה ולמה זה ככה. השורה התחתונה זה או שתהיו מקצוענים או שתלכו למקצוען. המרשם השני זה דרך השכל. אנחנו כולנו יודעים ומכירים. רוב המחשבות שלנו, מחקרים מדברים על 80-90% מחשבות חוזרות על עצמם. ואז אנחנו נורא רוצים שינוי, אבל מהבוקר אנחנו מתחילים לזמזם את אותה, אני קורא זה שיימינג ליסט. מה עשיתי, מה אני בסדר, מה אני לא בסדר. אני מלמד אנשים איך ניתן לעשות את הסטרס ממש לקוחות, לחלק מהמשאבים שלנו. אחד הדברים שאני רוצה להגיד לכם, שלקחת 5 דקות, 10 דקות, רבע שעה, חצי שעה בבוקר, לעשות טקס בוקר, שאתה מתחבר לקוחות שלך, לחיוניות, לאופטימיות, מתכנת היום, מתחבר אפילו לבורא עולם או למי שאתה מאמין בו, משנה את כל, נותן תמורה מיידית, וגם בטח לאורך זמן. מרשם ראשון, מרשם ראשון זה להיות על זה, מרשם שני, דרך השכל, טקס. תכניס טקס בחיים, שיאפשר לך להתחיל ביום אחר.
ואנחנו ניקח ממך עוד טיפ, ואת השאר אנחנו נשמור לפעם הבאה ברשותך, כי זמננו
טוב,
קצר.
טוב, אז יש לי את החצי דקה האחרונה. אני אומר טיפ, טיפ לשנה החדשה. קחו דף ריק, ותרשמו למעלה. ברכה, ישראל, טל, סוף, כל שם שהוא. בריא ושמח ובריאה ושמחה. מתחת, תרשמו ערכים. כאלה שמרגישים לכם, מדויקים עבורכם, שמחה, חברות, אהבה, כנסו לגוגל, תחפשו ערכים, תרשמו. מתחת לזה, פעולות שמשרתות את הערכים האלה. אתה רוצה הומור, לך לקומדי סטור. אתה רוצה חברים, תשקיע בלבנות מערכות יחסים. מתחת לזה, פעולות, ומיד אני מסיים, שתרשום אותם בגוגל, ביומן גוגל. מה שרשום ביומן עובד, מה שלא רשום, לא עובד. ואחרי שבוע תבדוק, מה עבד לי, מה לא עבד לי. הדף הפשוט הזה, אם אתם תעשו אותו, הוא ישפר לכם את, ממש לעצור ולבדוק איך אני נכנס לשנה חדשה, עם ערכים מדויקים, עם פעולות שאני יודע שיקדמו אותי, עם יכולת לראות מה יעבוד לי ומה לא יעבוד לי, בינגו, שתהיה לכולנו שנה טובה וברוכה, שנה של הרבה בשורות טובות.
דוקטור בועז רון, מטפל, מרצה ומעביר סדנאות, תודה רבה רבה. אתה יודע, יש בדברים שלך נימה של אופטימיות, ועל כך תודה מיוחדת.
אמן.
ושתהיה לנו שנה מבורכת. תודה רבה.
שנה מבורכת. ביי ביי.
ועכשיו, דבורה שרר, פיית הבריאות.
ועכשיו אנחנו עם חברתנו דבורה שרר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, שמדי שבוע מביאה חדשות מעניינות מעולם הבריאות. ערב טוב, דבורה יקירתנו.
ערב טוב, שבוע טוב, חג שמח לכולם, חג שפוי.
כן, שיביא על כנפיו בשורות טובות, אמן. ושתהיה לנו שנה יותר טובה מקודמתה.
אמן.
כן.
ונספר היום ברשותך על קבוצות תמיכה לסבים וסבתות, לנכדים שנפלו במלחמת חרבות ברזל. זה באמת נושא חזק, ולקראת החג לדעתי גם הוא מאוד חשוב להעלות אותו.
לגמרי.
אז ביוזמתה של עמותת אור למשפחות, הוקמה לפני כשנה וחצי, קבוצת תמיכה ייחודית לסבים וסבתות שאיבדו נכדים במלחמת חרבות ברזל. את הקבוצה מנחה דוקטור תמר אשכנזי, היא בעלת ניסיון של למעלה מ-25 שנה בהנחיית קבוצות תמיכה למתאבלים. למפגשים מתקיימים אחת לשלושה שבועות, מגיעים בקביעות כ-20 סבים וסבתות מחדרה ועד גדרה, שיצרו קהילה תומכת וחיה. המשתתפים לא מבטרים על המפגשים, והקשרים ביניהם נמשכים גם מעבר למסגרת הקבוצה, מטיולים משותפים בחול ועד מפגשים אישיים, ואפילו בבית העלמין, היכן שנרדם קבורים בסניחות. בקבוצה משתתפים סבים וסבתות לנכדים שנפלו בשביעי באוקטובר, לצד מי שאיבדו את נכדיהם לאחרונה ממש. ומה מיוחד? הסבים והסבתות, זה נושא מורכב.
קודם כל אני חושבת שזאת אוכלוסייה שהיא באמת עד היום לא זכתה לכל ההתייחסות. והרי ככל שתוחלת החיים עולה והדור משתנה, אז מערכות היחסים עם בין נכדים לסבים וסבתות היא יותר ויותר משמעותית.
נכון.
ומכל הבחינות זאת קבוצה שהיא מאוד מאוד ראויה, ואני יכולה להגיד לך מהניסיון שלי בביקור בלא מעט בתי אבלים, אז תמיד המפגש עם סבים וסבתות הוא כואב במיוחד, כי זו קבוצה שקצת עומדת בצל, ונושאת את האובדן בצורה מאוד משמעותית, כי זה גם הנכד וגם אבלות על מה שהבן או הבת עוברים.
בדיוק. את אמרת בדיוק את כל מה שרציתי כרגע לומר, ומה שמספרת לי דוקטור תמר אשכנזי, היא אומרת שהקבוצה מרגשת אותה באופן מיוחד, ושל הזהות החדשה של סבים וסבתות שקולים, שלקחו חלק בבניית הארץ, במלחמות שלה, אנשי חזון וחלומות, חלקם גם ילדים לניצולי שואה, הם חשו כבר שהגיעו לשקט ולרגיעה, ופתאום האסון הנורא הזה. היא באמת אומרת שהיא מרגישה בעצמה את הכאב של כל אחת ואחד, וגם את העוצמות שלהם.
לגמרי.
והסבים הוותיקים יותר באובדנם, מלווים ותומכים בסבים הטריים יותר.
כן.
והקבוצה כוללת, הקבוצה כולה יוצרת חוסן משותף בעצם המפגשים עצמם, וזה מקום שמאפשר גם להמשיך קדימה.
על זה נאמר יישר כוח גדול. דבור היקירתי, שתהיה לנו שנה ברוכה.
אמן.
שנזכה שתביא לנו בפינות בשנה החדשה דברים מלאי שמחה.
אמן.
ותקווה, באמת. ושבאמת שיהיה לנו שבוע טוב. תודה רבה רבה.
תודה על הזכות.
תודה יקירתי, תודה. אנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, הרב שמלווה אותנו כל כך הרבה שנים, וזוהי התוכנית האחרונה שנועלת את השנה היוצאת, ופותחת בעזרת השם את תשפ"ו. הרב איתמר חייקין.
ערב טוב.
ערב טוב, עוד שנה.
את יודעת שהיום, אבל היום, עבורי זה יום מאוד מיוחד. דווקא היום הזה של ערב ראש השנה, כתלמיד שלי, תלמיד יקר ואהוב, איתן אוסטר, ממש היום המצאת בראש הכוח, בתחילת התמרון בצפון, להוציא את החיזבאללה מהגבול, לחקור אותו מהגבול, והוא נהרג ממש ערב ראש השנה, בדיוק לפני שנה.
אתה יודע, אני קראתי שאבא שלו מפתח במפעת, והמערכת החדשה והמאוד מתקדמת נקראת על שמו.
או איתן, ואת יודעת כמה זה מדויק, אני לוקח אותה רחוק כמה וכמה שנים, אני מנהל בית ספר, ואני נכנס לכיתה ואני רואה ילד שכמוהו כאור, עם אור בפנים, ואור שמאיר לכל סביבותיו, ולכן האור איתן הזה כל כך מתאים, דווקא בגלל שלי הפנים שלו, הפנים המאירות של איתן, מאוד נוכחות. רגע לפני שהוא נכנס לבנון, הוא שלח, ברגע האחרון ככה, באמת לקחו להם את הפלאפונים, הוא שלח סרטון, סרטון מאוד מרגש, אתה לך זוכרת אותו, מאוד מרתית, ושם הוא אומר את המילים שאולי ככה בשביל לזכור אותו, נשים, נניח את המילים בתוכנית, והוא אמר, לוחם אמיתי נלחם לא בגלל שנאתו למי שעומד מולו, אלא בגלל אהבתו למה שעומד מאחריו. את יודעת, הדמות הזאת של הצעירים הנהדרים, המתוקים, האיכותיים האלה כל כך.
אתה יודע, עם כל הכאב אני חייבת לומר שזה כל כך ראוי ככה לקבל את השנה החדשה.
נכון.
כי יש בה הכל.
כן.
יש בה את הכאב ואת האובדן ואת העוצמה ואת התקווה.
זה כל כך נכון, ואנחנו צריכים, לפעמים שאנחנו המבוגרים, לצורך העניין, את ואני קצת מבוגרים, נכון? לפעמים קצת מתבלבלים.
בוגרים.
לפעמים כבר, אוקיי. אני חושב שאנחנו צריכים להביט בצעירים האלה, ובמעשה שלהם, דור צעיר, שחשבנו, דור הזה, לא יודע כבר איזה אות הם שמו, וכמה לא דיברנו, ופתאום הדור הזה קם, והתנער, ונאבק על האמת שלנו, ובגבורה, ובתעצומות נפש, וגם משלם מחירים מאוד מאוד כבדים, ואת יודעת, אני חושב שדווקא בתוכנית האחרונה של השנה, הייתי רוצה להצדיע לדור הזה, הייתי רוצה להצדיע לצעירים האלה, כשנכנסתי לניחום אבלים, מיד אחרי ראש השנה, לפני שנה, איך שנכנסתי, אז מסתכלת על האמא יעל, ואומרת לו, אומרת לי, הצלחת בחינוך. אני לא יודעת מה להגיד עם זה, ואמרתי לה, לא, במקרה הזה של איתן זה לא נכון. איתן חינך את עצמו. אנחנו רק היינו הסביבה התומכת. אני חושב שחשוב, חשוב לזכור את ה... להרים להם.
לגמרי.
וזה באמת דור שאנחנו צריכים, אנחנו להתאמץ להיות ראויים להם. ותדע, לפעמים זה ככה. לפעמים ישאל אביך ויגד חזקניך ויאמרו לך. ולפעמים זה הפוך. לפעמים אנחנו צריכים דווקא את הצעירים שיזכירו לנו דברים שאולי אנחנו שכחנו.
אתה יודע, זה כל כך חשוב, זה כמעט הרבה יותר חשוב, או חשוב כמו כל הדברים שדיברנו עליהם כל השנה.
לגמרי.
אז
כן.
כן,
אני אגיד במשפט אחד מהפרשה,
בבקשה.
פרשת וילך, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדד בני ישראל וסיימה בפיהם. קוראים לתורה שירה. ואני רוצה לומר על החבר'ה הצעירים האלה, שזו שירת חיים. ואת השירה הזאת, אנחנו נמשיך לנגן, ואף אחד לא יפסיק אותה. אז עם השירה הזאת אנחנו נסיים את השנה.
ואני רוצה להודות לך, הרב איתמר חייקין, על השותפות הזו כל השנה, ושתהיה שנה מבורכת, ושבשנה הבאה נזכה לדבר על דברים טובים, שמחים, והרבה בשורות טובות.
שנה טובה ומתוקה.
אמן. תודה. תודה. אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. אסף נבו ערך והפיק אותנו. אחראים על השידור רן לודין ואילי זק, בדיגיטל גיא רביב. אחרינו איריס קול. אנחנו נתראה כאן בשנה הבאה ובשבוע הבא. שתהיה לנו שנה מבורכת עם בשורות טובות, ושנצליח לממש הרבה מהתודעות והתדרים שאנחנו מדברים בהם, שיהיה לנו ערב טוב ושבוע טוב, חג שמח.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing. I tried to touch, I've told the truth, I didn't come.